שלום לכולם. נקודת המוצא לדיון שלנו היום היא מימרה במסכת מגילה, שעושה ספירת מלאי כזאת של נביאים, וקובע שהיו חוץ מ-48 נביאים זכרים, גם 7 נביאות. עכשיו, אני כבר מניחה את זה פה בתחילת השיעור, שהמושג הזה, 7 נביאות, הוא מושג חזלי, הוא איזושהי נקודת מבט, איזושהי פרספקטיבה של חז"ל על המקרא. לא בהכרח זאת הקריאה הספונטנית שלנו במקרא, כלומר יכול להיות שאנחנו נזהה משהו אחר, אנחנו ננסה לפצח בדיוק את זה, זאת אומרת את התודעה החזלית שמתייחסת למקרא. תנו רבנן, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל. 7 נביאות מענינו, מי הם? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. בסדר? לא משאירים פה פתח לדמיון, יש רשימה סגורה, ידועה, מי הן הנביאות. עכשיו, המימרה הזאת היא מסקרנת מכמה בחינות. אז נקודת המבט האחת, או הבחינה האחת, היא בעצם קשורה למתודה, כי כשמתבוננים ברשימה, אז אוטומטית, כן, ניבטת אלינו השונות הגדולה בין השמות השונים. יש פה חוסר אחידות מאוד מאוד ברור, זה מאוד בולט. אפשר לראות את זה גם, חז"ל אחר כך מפרטים כל שם, איפה, ומצמידים לו איזשהו דיון. אז אם מסתכלים על מרים, אז כתוב מרים, דכתיב ותיקח מרים הנביאה. לגבי דבורה, דכתיב, ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, אפשר לדלג בעיניים, כן? לגבי חולדה, דכתיב הילה חלקיהו הכהן, ואחיקם ואחבור, אני אשלים את הגומר הזה, ושפן ועשיה אל חולדה הנביאה. כן, משום מה, זה רגיל אצל חז"ל שהם משמיטים בדיוק את החלק הקריטי, אבל יש לנו פה 3 נשים שכתוב עליהן פשוט במפורש שהן נביאות, זה כתוב בתנ"ך. לעומת זאת, 4 אחרות, חלק מהעבודה של חז"ל כאן בסוגיה, זה להוכיח שהן באמת נביאות. ואני אגיד בסוגריים שזה גם לא מאוד משכנע, הראיות שחז"ל מביאים. אפשר לראות, למשל, לגבי חנה, איך יודעים שחנה הייתה נביאה? דכתיב, ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. אז בהמשך הם מסבירים שהיא התנבאה פה על מלכות שאול ודוד ושלמה. עכשיו, אני לא בטוחה שזה ישכנע אתכם, אנחנו אחר כך נתעכב על זה יותר בעריכות. לגבי שרה, איך יודעים שהיא הייתה נביאה? כי כתוב, אבי מלכה ואבי עסקה. מה זה עסקה? עסקה זו שרה. למה נקרא שמה עסקה? ששחתה ברוח הקודש, שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמה בכולה. בסדר, אז קודם כל גם הגיע לפה מושג חדש, רוח הקודש, שהוא מוכלל פה לתוך איזה מידע כללי, שאומר, היו 7 נביאות. אגב, המושג של רוח הקודש מופיע פה גם בהקשר של אסתר, זאת אומרת שיש פה איזושהי הכללה, אנחנו נתייחס אליה בהמשך. השאלה הנוספת, זאת שאלה אחת, למה יש פה איזושהי האחדה או איך, או חוסר האחידות ברשימה? השאלה השנייה קשורה לספירה. אם כבר אנחנו במגמה של הרחבה, שזה מה שזה נראה במבט ראשון, אז אפשר לבדוק עוד מקורות, ואפשר להציע, יש לנו כמה המלצות נוספות לרשימה הזאת, כי אפילו חז"ל בעצמם, במקומות אחרים, אפשר לראות את המקבילה בסדר עולם רבה, אז הם התייחסו לנשים נוספות כאל נביאות. למשל, הם אומרים בסדר עולם רבה, בתחילת ממש במקור 4, ומניין שכל האבות והאימהות נקראו נביאים, אז כבר, כיוון שהם מנו אצלנו רק את שרה, אפשר להוסיף לפחות עוד 3. לסיפור הזה, אומנם, בסדר עולם רבה, הם מכלילים והם סופרים את זה גם כן כמו 7 נביאות, אז אולי לפחות בסדר עולם רבה יש טענה שכל האימהות זה אישה אחת. אינני יודעת. על כל פנים, לא כל כך ברור, כן, אם היו קיצוצים בתקציב, לא היו תקנים פנויים, למה לא הוסיפו פה עוד כמה נשים, אם כבר, אז כבר. אבל אם כבר מסתכלים בסדר עולם רבה, אז עוד אפשר לראות עוד נקודה מעניינת, וזה שלמרות ההסכמה המסוימת לגבי הזהות של הנביאות, כן, בין המקור בסוגיה במגילה לבין הרשימה בסדר עולם רבה, אז אין הסכמה לגבי המקורות שמהם לומדים את, שאנשים האלה היו נביאות. כן, זה לא לגבי אביגיל ולא בהכרח לגבי חנה, ואולי הכי בולטת זאת אסתר. אני, גם האבות והאימהות, שם לומדים מנביאה ילתראו, פה זה דווקא שרה. אבל לגבי אסתר זה אולי הכי בולט, כי אצלנו אסתר, מאיפה לומדים, ודכתיב, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, מלמד שלבשתה רוח הקודש, ואילו בסדר עולם רבה, הציטוט מתייחס ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל וגומר, כלומר יש פה פסוק שהוא מהקשר אחר לגמרי במגילה, או בכלל בסוף המגילה, אין פה בכלל לא דומה, וזה אולי מחדד ומוביל אותנו לעניין השלישי, וזה שאין ספק שהתזה של חז"ל בסוגיה היא קשורה גם למקורות, למקורות שאליהם הם שולחים אותנו, וזה מוביל אותנו לשאלה הנוספת בעצם, מה הייחוד של נבואה של נשים? זאת אומרת, למה בכלל, כן, למה הן נמנות בנפרד? אפשר תיאורטית היה לעשות חתכים אחרים, נגיד היה אפשר לעשות מה שמקובל במחקר, להבחין בין הנבואה הקדומה לבין הנבואה הקלאסית, ויש, אנחנו נדבר עוד קצת על האפיונים השונים שבין שני הסוגים האלה של הנבואות, ואז לשים נגיד את מרים ודבורה בסל אחד עם אליהו ועם אלישע נגיד, ואז להגיד וירמיהו זה סיפור אחר, ולא ללכת על חתך דווקא מגדרי. וזה באמת, אני חושבת שזאת השאלה המסקרנת ביותר, מה בעצם אומרים פה כשאומרים שבע נביאות. אז אם ככה יש לנו שלוש שאלות, אחת היא על אי אחידות הרשימה או על ההרחבה שלה, השנייה היא דווקא על הצמצום שלה, והשלישית שאליה בעצם, אני חושבת שהתשובה לשאלה השלישית על מה מייחד את הרשימה, היא בעצם אולי תיתן מענה כבר לשתי השאלות הקודמות, כי ברגע שאנחנו מבינים מה בעצם אומרת הרשימה, מה המשמעות שלה, אנחנו כבר מבינים אולי למה בחרו דווקא את הנשים האלה ולא אחרות, ולמה הרחיבו ולא נשארו בגדר של שלוש אנשים שנאמרו כבר בתנ"ך. אז לפני שאני אתחיל ככה לאבד את הנושא הזה, אני אגיד שיש כבר כמה שניסו לתת את דעתם על הדבר הזה, ורבינו בחיי אמנם מתייחס פה במקור חמש למרים, אבל הוא אומר אמירה מאוד כללית, והוא אומר ככה, ומה ששורה נבואה על אישה נראה לומר שאין לתמוע, שהרי מין האדם היא, ואדם נקראת, שנאמר ויקרא את שמם אדם. כן? עכשיו, הוא טוען שאנחנו עשויים להיות מופתעים מזה שיש נשים נביאות, והוא בא ומרגיע ואומר, לא, זה בעצם לא מפתיע, וזה מחדד כמובן שיש פה חידוש עצום, שאי אפשר להתייחס אליו בשוויון נפש, כי נשים נביאות, אז יש מי שיחשוב שזה אוקסימורון, וזה ברור. אז חייבים להבליט את זה, וזה בעצמו הדגש, וזאת הבשורה. אז הנה יש לנו תשובה אחת. מי שרוצה יכול עכשיו ללכת, יצא עם משהו. אגב, אפשר למצוא תימוכין לאמירה הזאת של רבינו בחיי בתוך הסוגיה שלנו, כי כשמדברים על חולדה, אז הרי יושיהו, מי שמכיר את הסיפור, יושיהו מוצאים השליחים שלו מוצאים ספר תורה בבית המקדש, והם מביאים אותו אל יושיהו, ויושיהו קורא בו, והוא מוצא שם משהו שמאוד מבהיל אותו. החוקרים והמפרשים מנסים להבין מה בדיוק כתוב שם, אני לא אכנס לזה. הוא מבין שהם פעלו לא לפי דברי השם, והוא שולח שליחים אל חולדה, הנביאה, ושואל אותה מה יקרה להם בעקבות ההתנהגות הקלוקלת שלהם. ואז חז"ל בסוגיה שלנו, שהם אומרים, חולדה הייתה נביאה, כתוב, ואז הם דנים קצת בדמות שלה, והם שואלים, אבל למה שלחו, למה יושיהו שולח אליה? היה ירמיהו באותה תקופה, היה אפשר לשלוח לירמיהו. שאני מכירה את השאלה הזאת, למה לשאול אישה אם אפשר לשאול... עכשיו, הסוגיה אגב נותנת כמה תשובות, היא אומרת, או שירמיהו לא היה זמין, או כן, הוא הלך בשליחויות וכו', או שנשים רחמניות. כלומר, התשובה בעצם של חז"ל היא כאילו מעוררת את זה. הרי היינו יכולים לשאול, מה, היא אדם כמוהם, כמו שאומר רבינו בחיי, אז למה לא לשאול אותה? אז בעצם התשובה של חז"ל, או בדרך לתשובה, בעצם הם אומרים בעקיפין שהתנ"ך, או אפילו הם מתייחסים, אני חושבת שפה במקרה הזה, בהקשר של התנ"ך, השתמש בשם מושאל ביחס לנשים נביאות, ויש להם פה איזושהי אמירה שזה שיתוף השם, אבל זה לא בדיוק אותה תופעה. ואולי יש פה איזושהי אמירה, באמת שאנחנו גם כן נרחיב אותה אחר כך. הבאתי פה את יוחי ברנדס, כי לה יש טענה אחרת, שלא לומר גם תלונה על חז"ל, קצת מתמרמרת, היא מתייחסת לתוכן שחז"ל הצמידו לכל אחת מהנביאות, אבל היא מתעלמת מזה שהם ניפחו את הרשימה, והיא מלקטת רק את אלו שהתורה כבר, או התנ"ך, כבר אמר לגביהן שהן נביאות, והיא אומרת ככה, רק שלוש נשים הוכתרו בתנ"ך בתואר נביאה, מרים, דבורה וחולדה. רק שלוש נשים לעומת עשרות גברים. וגם בהן, בכבשת הרש הזו שלנו, צרות עיניהם של חז"ל. חכמינו מנסים להקטין את הנביאות ולתחום אותן בתוך הגטו הנשי המסורתי. למרים הם מעניקים את תפקיד האחראית על הפריון, כן? הרי מרים היא זאת שמנבאת שאבא של הילד, שאבא של הילד, שאמא תלד בן ויושיע את ישראל. את דבורה הם הופכים לסורגת, כי עושה פתילות למקדש, ועל חולדה שניבאה בימי המלך יושיהו הם אומרים שזכתה לנבואה בזכות בעלה הצדיק, ולא בזכות עצמה. המסר שמעבירים המדרשים הללו ברור מאוד, את האישה תדאגי לפריון של עם ישראל, תסרגי פתילות למקדש, ותדעי שאם את שווה משהו זה רק בזכות בעלך. אוקיי, עכשיו הקושי שלי על דברי, על הדברים של יוחי, שיש להם איזשהו עוגן בחז"ל או בסוגיה, הוא שהיא באמת מתעלמת מהסל הרחב שבתוכו הדמויות האלה הונחו, ולטעמי הדגשים שלה לא כל כך נכונים, כשמסתכלים בנקודת מבט רחבה יותר, שלא לומר שהשמיעה שלי היא קצת שונה, היא גם התמקדה בשלוש, עשתה פה איזשהו תרגיל, אבל מי שזה עושה לו נחת, אז שמנקודת המבט של הביקורת הפמיניסטית, יש פה בסך הכל נטייה להנמחת הקומה של נשים, אז יש כאן לפחות עוד הצעה. אז אלה שתי דוגמאות להתמודדות, שהן מאוד מגדריות. אני אגיד על זה משהו, אבל לפני שאנחנו צוללים לעומק, אני חושבת אולי הדבר שצריך להקדים לכל הדיון הזה, זה את השאלה מה הם בעצם התפקידים של נביא, ולמה אנחנו מתכוונים בדרך כלל כשאנחנו אומרים נביא, ודרך זה נוכל לשאול את עצמנו אם יש ייחוד לנבואה של נשים, ואם זה צץ ועולה מתוך הדגשים של חז"ל בסוגיה. אז הבאתי פה את קטע מאופנהיימר, שהוא חוקר מאוד חשוב של התקופה של הנבואה, והוא מתאר פה בספר הנבואה הקדומה בישראל את הנבואה הקדומה, כמו הכותרת של הספר, את המושג נביא, את תפקידיו. הוא אומר ככה, מראשית היותה מילאה הנבואה הישראלית, תפקידים לאומיים מכריעים. משה הוציא את ישראל ממצרים, ייסד את אמונת הייחוד בישראל, קרד את ברית סיני והניח בכך את היסוד למשטר החברתי עד להקמת המלוכה. השופטים המושיעים הקריזמטיים שחררו את שבטי ישראל מעול כובשים ומתגרת ידם של שופטי המדבר. שמואל הניח את היסודות למשטר המלוכה בישראל, הוא הדיח את שאול, המליך את דוד. בימיו אמנם כיפחה הנבואה את מעמדה הפוליטי והצטמקה למשרה חצרנית, אבל היא שמרה גם בתנאים האלה על חופש פעולתה, כפי שניתן ללמוד מדברי התוכחה של נתן הנביא. כלומר, אפשר לראות פה שאופנהיימר אומר על הנביאים הקדומים לפחות, שהם באמת חוללו מהפכים בעם ישראל, הובילו דרך, ביססו עקרונות יסוד בעולם היהודי, וגם היו לפעמים האנטיתזה השומר בשער של המלכים, ופה צריך להעיר, לא יכולתי להביא עוד מקורות, אבל התפקידים של הנביא משתנים מדור לדור, מתקופה לתקופה, והנביאים היותר מאוחרים הם גם שליחי השם, ומנבאים על גמול, ועל שכר ועונש, והם נותנים איזושהי מראה למעשים של הדור, ו... גם איזו תגובה של הקדוש ברוך הוא צפויה למעשים של העם, ויש גם נבואות כתובות, יש מסות שלמות, ויש גם אליהו ואלישע שמתעסקים קצת במאגיה, והנביא כמי שמתפלל ומביא ישועה. במובן הזה התפקידים מאוד מאוד מגוונים, אני רגע אגיד על זה משהו, זה אומר שגם כשאומרים שהיו 48 נביאים, יש פה איזושהי הכללה של תופעה. זאת אומרת, אם מסתכלים דיוני פרט, אז יש שונות מאוד מאוד גדולה. אבל חז"ל רצו לטעון שיש פה משהו, איזושהי תופעה. עכשיו, אני לא מתייחסת לתופעה של הנביאים הזכרים, אז זה לא העניין שלנו היום, אבל גם על זה היה צריך לתת את הדעת, כי מה ההשטחה הזאת, או מה האמירה שעומדת מאחורי הספירה הזאת של 48 נביאים. אגב, גם שם הם השמיטו לא מעט. אבל כשחושבים על הרשימה של אנשים, אז ברור שכמעט אין דמיון מבחינת הביוגרפיות וכיווני הפעולה של הנביאות הנשים, כלומר הפעילות הרוחנית. אולי היחידה ששקוף שהיא פועלת בדרך דומה לדרכים שאנחנו מכירים מהנביאים האחרים זה באמת חולדה, ויכול להיות שבאמת חז"ל הניחו אותה פה בתוך רשימה ארוכה יותר כדי להסיט קצת את העין שלנו מהמעשה הנבואי המקובל. זאת אומרת, אני מזכירה שוב, אנחנו לא בפרספקטיבה המקראית, אנחנו בפרספקטיבה החז"לית, ואותה אנחנו ננסה להבין. ואני אגיד כאן, כי זה חשוב לי, שהקריאה שלי היא לא מהותנית. כלומר, אני לא אגיד, זה מה שחז"ל אמרו על נשים, שזה קצת כיוונים שכבר ראינו, אלא היא טיפולוגית. זאת אומרת, ההנחה שלי היא שהנשים פה מייצגות איזושהי תופעה אופציונלית של נבואה. אז כדרכנו אנחנו נלך עקב בצד אגודל וננסה לפרוט ממש לפרוטות את המימרה החזלית, נעבור על כמה שנספיק וננסה לשזור איכשהו את מה שנאמר כאן. אז בואו נתחיל עם שרה. בפסוקים שחז"ל מפנים אליהם אין לנו יותר מדי מידע. אני אקרא את הפסוקים, זה בבראשית כ"א ח', לא חייבים לפתוח כי הם מאוד מאוד מוכרים הפסוקים האלה. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ותרש שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה, וגם את בן האמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. בסדר, הסיפור מוכר. שרה מבקשת לגרש את ישמעאל, אברהם לא נוחה דעתו מזה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מצדיק את העמדה של שרה, והשאר אנחנו יודעים. עכשיו, רש"י, במקור 8, רש"י בראשית אומר ככה, שמע בקולה, למדנו, לימדנו, שהיה אברהם תפל לשרה בנביאות. עכשיו, צריך לזכור שבתקופה של רש"י לא צריך לנקוט באפולוגטיקה שהיה מקובלת היום כדי לייפות את המציאות, וגם לא בתקופה שבה נכתב המדרש שרש"י בונה עליו את הפירוש שלו. ולכן צריך להבין מהות, את המהות, על מה אנחנו מדברים פה, כי הקריאה הספונטנית שלנו במקרא לא משדרת בעצם שום דבר כזה שממנו ניתן להסיק שאברהם תפל לשרה. אברהם מדבר עם הקדוש ברוך הוא בשיח שוטף, שרה לא פוגשת את הקדוש ברוך הוא, אולי חוץ מלא כי צחקת, זאת אומרת יש שם אולי הבלחה, וגם כאן היא לא פוגשת את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, כדי לומר לאברהם לשמוע בקול שרה, הוא לא מתגלה לשרה, הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם. אז להגיד שאברהם תפל לשרה בנביאות זה לפחות קצת קשה וצריך להבין בדיוק על מה מדובר. עכשיו, אז אני פותחת צוהר ככה להבין בעצם מה כתוב פה בפסוקים. אז הרד"ק, שהוא כנראה קצת פחות מתלהב מהמעמד של שרה, הוא אולי קורא את הפסוקים יותר עזיז, הוא אומר ככה, כל אשר תאמר בדבר הזה, לא, היא לא כי היא אומרת אמת, כי לא יירש עם יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, היא פשוט צודקת, לא שהיא נביאה, היא פשוט צודקת. החזקוני אפילו מעביר איזושהי ביקורת, או נימה של ביקורת יש לו על שרה, שהמניע שלה הוא קנאה. הוא אומר, את בן הגר המצרית מצחק כמנהג שאר ילדים, ויצחק היה קטן ולא היה יכול לעשות כך. לפיכך נתקנאה בו שרה ונתקשה הדבר בעיניה, כי לא יירש, מתוך דבריה של שרה למדנו שהיה מבקש בכורה פי שניים. כלומר, החזקוני אומר שמדובר פה בעצם משהו מאוד מציאותי של קנאה בין שתי אמהות, שתי נשים, אמהות לשני ילדים. למרות שצריך לשים לב שגם הוא מבין שהנושא פה הוא לא לגמרי אישי, אלא מדובר פה במשהו של בירושת אברהם, שזה משהו הרבה יותר גדול ורחב. הרש"ר הירש אומר משהו קצת מהותני, אבל גם הוא אומר שמדובר בשיפוט ולא בקבלת נבואה. הוא אומר, שמע בקולה, שמע בקול שרה, עשה כרצונה, גם אם תוכן דבריה אינו לפי טעמך, סמוך על שיפוטה. היא מעמיקה להרגיש טיב הדברים ממך, שהרי בדרך כלל נשים מעמיקות לחדור במבטן אל דרכי האופי. מאבחנות טובות. עכשיו, אפשר להסיק כמה דברים. קודם כל, שזה לא נראה שיש נבואה. לפחות לא נבואה במובן שאנחנו רגילים להגדיר נבואה, אלא דרישה, בקשה, או אולי שיפוט, כן? הדבר השני זה שהיא צודקת, כלומר, הקדוש ברוך הוא מסכים איתה. הדבר השלישי, ואת כל הנקודות האלה אנחנו נרחיב אחר כך, היא רואה את הסיפור האישי בפריזמה של הדורות. כלומר, היא לא מסתכלת כנראה על הירושה, כמה יהיה ליצחק, כמה כסף, אלא מדובר פה על משהו הרבה יותר רחב, כי ביצחק יקרה לחזרה. מרים, הפסוק בשמות אומר לגביה כך, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. עכשיו, הפסוקים האלה לא נותנים לנו יותר מדי מידע מהי הנביאות שלה. כלומר, כתוב שהיא מרים היא נביאה, וכתוב שהיא לוקחת טוף ורוקדת במחולות וכו'. עכשיו, באמת, אפשר היה לטעון שזאת הנביאות שלה, הסיפור של הטוף. אם תסתכלו במקור 13 בפרק ידי רבי אליעזר, אז תוכלו לראות שאומר שם כך, ותיקח מרים הנביאה, ומניין היו להם טופים ומחולות במדבר, זה מה שלוקחים שאתה יוצא לדרך רחוקה וזה צחות טוף. אלא לעולם הצדיקים יודעים ומובטחים שהמקום עושה להם ניסים וגבורות את יציאתם ממצרים, התקינו להם טופים ומחולות. כלומר, אולי הפרקי אומר, היא הייתה נביאה כי היא ידעה שיהיו ניסים, והיא לקחה איתה את הטופים לדרך. עכשיו, אפשר היה להגיד את זה, אלא שחזל בסוגיה שלנו לא אומרים את הדבר הזה. אתם יכולים להציץ במקור הראשון מה הם אומרים לגבי מרים, אז שם כתוב ככה, דכתיב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון ולא אחות משה, אמר רב נחמן, אמר רב שהייתה מתנבט כשהיא אחות אהרון. כלומר, יש לנו רמז מה הנבואה שלה, מזה שכתוב שהיא אחות אהרון, כי הנבואה שלה הייתה כשהיא הייתה אחות של אהרון ולא אחות של משה. מתי זה? כשאימא שלה הייתה עוד לפני הלידה של משה, ואז היא אומרת, עתידה עם מי שתלד בן שיושיע את ישראל. ובשעה שנולד נתמלא כל הבית תורה, עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. וכיוון שהשליחו אל היהור, עמד אביה ותפח על ראשה ואמר לה, ביתי, איך נבואתך? כן, שמים אותו ביהור, די. עין הוא תכתיב ותתצב אחותו מרחוק לדעה, לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. עכשיו פה מרים בעצם, או הדגש של חז"ל הוא מאוד מאוד מעניין, נאורים, כתוב שהיא מתייצבת שם לדעה מה יעשה לו, זאת אומרת שהיא יודעת, היא לא עומדת שם בחרדות של אחות שאח שלה מושלח עכשיו ביהור, וכל תקוות עם ישראל מונח עכשיו ביהור, אלא היא יודעת. היא יודעת מה יקרה, היא פשוט מסתקרנת יותר באיזה דרך, או משהו כזה. יש מאמר מאוד יפה של הרב נריה על הנושא הזה. אז גם כאן אולי אפשר להגיד לגבי מרים שאין התגלות, אנחנו לא רואים שיש פה איזושהי התגלות. וגם פה אולי אם יש איזשהו ייחוד של הנבואה של מרים על הולדת משה בניגוד לתופים, זה שאולי גם פה הנבואה, ואנחנו פשוט זה ילך ויתאסף לנו, היא מתחילה מאיזה מקום נורא נורא אישי, אימא, תלד וכולי, ונגמרת ביושיע את ישראל. זאת אומרת, יש פה איזשהו חיבור בין המקרה הפרטי מאוד לסיפור הלאומי. נעבור לחנה. חנה, אז הסיפור של חנה הוא מאוד מאוד מוכר. אבל חז"ל הגנו את הנבואה של חנה בכמה מילים מתוך התפילה, תפילת ההודיה שלה בפרק ב', בשמואל א' פרק ב', שם כתוב, אחרי שהיא מביאה את שמואל לבית המקדש, הוא נגמל והביאה אותו לבית המקדש, אז כתוב, ותתפלל חנה ותומר עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך, אין קדוש כהשם, כי אין בלתך, ואין צור כאלוקינו וכו'. שמחה מאוד מאוד גדולה על, על הסיפור האישי שלה, שבאמת אישה שנפקדה, וזוכה להביא את הבן שלה לבית המקדש. והמדרש אצלנו, כן, חז"ל אומרים, דכתיב ותתפלל חנה ותומר עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. רמה קרני ולא רמה פחי. מאירים חז"ל יכלה להגיד רמה פחי. למה שהיא תגיד רמה פחי? לא יודעת. זה יותר מוצדק להגיד רמה פחי. פח, כמו פח השמן. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותם. שאול ויהוא שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותם. אתם שומעים קצת את חוסר ה... זה לא מתיישב באופן אוטומטי שזה מה שהיא אומרת, וגם מי אמר שהאופציה החלופית היא להגיד פח. ובסדר, עכשיו היא גם לא יודעת, היא לא חולמת בחלומות הלילה שתהיה מלוכה, זה משהו שהיא לא יודעת עליו, הרי חנה, אנחנו מדברים על חנה, אמנם שמואל יבסס את המלוכה, אבל זה משהו עוד שאין עליו לגביו אפילו רמז. עכשיו, כשיש לכם את רש"י למסכת מגילה במקור 15, אז שם הוא באמת מסביר רמה קרני ולא רמה פחי, זאת היא נבואתה שנתנבט על שאול ויהוא שלא תימשך מלכותם, במשיכת דוד ושלמה כתיב קרן השמן ובמשיכת שאול ויהוא כתיב פח. אבל כשמסתכלים על רש"י לשמואל, כן רש"י, אז שם הוא מסביר את כל השירה הזאת, התפילה הזאת, על הסיפור הפרטי שלה, רחב פי על אויביי, זה על פנינה, האויב שלה. אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו, עצר צורה בתוך צורה, כן, פלא על ההיריון, הצורה בתוך צורה. אז הוא לא מפרש ספציפית את רמה קרני, אבל מתוך ההקשר של הפרשנות שלו אפשר להבין מה הוא סובר. עכשיו, תרגום יונתן לשמואל עשה משהו נורא מעניין. קודם כל הוא אומר, וצליאת מקור 17, חנה ברוח נבואה. כלומר שכל התפילה שלה הייתה ברוח נבואה, ואמרה, שמואל בני עתיד, אני מתרגמת חופשי ואני גם אדלג, להיות נביא על ישראל, ואחר כך אימן בר יואל, בן בנו של שמואל, עתיד שיהיה יקום, והוא ב-14 בניו, יגידו שירה, ואחר כך בפסוק ב' מנבט על סנחריב, ובג' על נבוכת נצר, ודלת על מלכות מוקדון. עכשיו, נורא מעניין לעשות את העבודה הזאת, לעבור פסוק פסוק, זה קצת כמו מעוז צור כזה. אבל יש פה איזו טענה של התרגום יונתן עוד הרבה יותר רחבה מאשר הטענה של חז"ל פה בסוגיה שלנו, שכאילו לכל הדורות כולם היא כבר רואה מכאן ועד להודעה חדשה. אברבנאל בקטע הראשון שלו הוא מתייחס לתרגום יונתן במקור 20, והוא אומר, ותתפלל חנה ותומר עלץ ליבי בהשם, וגומר חכמינו מנו את חנה בכלל הנביאות, וכן תרגם יונתן בן עוזיאל, וצליאת חנה ברוח נבואה מן קדם השם. ותרגם כל דבריה באגדת עתידות, אם בענייני שמואל והתשורות שיעשה ישראל מיד פלישתים, ובבני בניו שיהיו משוררים להשם עלי עשור ועלי נבל, ואם במלכי האומות, עם כנסת ישראל ומלחמותיהם וכו' וכו'. ואז הוא אומר בשורה שביעית מסוף הקטע הזה, ואין ספק שחנה דיברה עתידות הרבה. כלומר, מה אומר אברבנאל? זה ברור שהיא דיברה עתידות. אין ספק. איך הוא יודע? אם במה שאמרה וישב שם עד עולם, כפי שדרשו חז"ל על ימי חיי שמואל, ובמה שאמרה שם עוד כל הימים אשר היה הוא שאול להשם, כמו שדרשו אותו על ימי חיי שאול. וגם כפי הפשט אין ימלט מי שנאמר שנבעה על מלכות שאול ועל מלכות דוד, במה שאמרה ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיכו. כלומר, אברבנאל, יש לו פה איזו טענה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם אם עוקבים אחרי המילים שהיא משתמשת בהן, מאוד קשה לפרש את זה דווקא כתפילה פרטית, כאיזשהו סיפוק שלה מאירוע מקומי. ובסוף דבריו של אברבנאל, ממש בקטע השלישי האחרון של אברבנאל, הוא אומר, ומאשר הייתה תפילתה כאשר הביאה שמואל בנה, הביאה שמואל בנה אל המקדש, ראויו שיפרשו הדברים בענייני שמואל ומעשיו, לא במה שקרה אחרי מותו וכו'. כלומר, אין לנו ברירה, כי היא אומרת את זה בעיתוי המאוד מאוד נקודתי, שהיא באה להגיד תודה על הקדוש ברוך הוא, צריך גם לפרש את זה שהיא מדברת גם על עצמה, אבל ברור שהיא מדברת עתידות, זה ברור מכל מילה. ככה טוען אברבנאל, זה, מאוד מאוד מעניין. הרד"ק לא הלך בדרך הזאת. אני חוזרת למקור 18, אז שם הרד"ק עושה מהלך מעניין. הוא קודם כל מביא את התרגום יונתן, הוא כאילו, אנחנו כבר ראינו אותו, ואז הוא אומר, ולפי הפשט. מתחתי קו, נכון? לא? אוקיי. אז תכננתי. לפי הפשט, זה שלוש שורות מסוף הרד"ק. רואים? במקור 18. ולפי הפשט, פתחה חנה בשירה זו על שלבי עולם ומתגאים, ועל ענבי ארץ ושפלים. כי הקדוש ברוך הוא רואה הכל, משפיל גאים, מגביה שפלים, כמו שהיה הדבר עליה ועל פנינה צרתה. עכשיו, האופן שבו הרד"ק בעצם מפרש, או מגשר גם בין חז"ל לבין הפשט, אולי מנהיר מה חז"ל רצו לומר. הוא שם דגש בעצם על ההקבלה שחנה עושה בין המקרה הפרטי שלה לבין המסקנה שלה על הנהגת השם בעולם ביחס לכלל ישראל. זאת אומרת, היא אומרת, כמו שאני ניצחתי את אויביי, ככה זה בעצם איזושהי התגלות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, וזה מעיד על דרך הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובעצם שוב אנחנו רואים שיש לה איזו יכולת להפוך את הביוגרפיה המאוד מאוד אישית שלה, של שפל ורוממות, לאיזשהו מסר לאומי. אבל אולי יש פה נקודה נוספת, וזה שהאמירה הנבואית של חנה נטועה בתוך תפילה. צריך לשים לב לדבר הזה. ויש פה טענה אולי שלחנה יש דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ושהכיוון שלו הוא הפוך. כלומר, לא התגלות במובן שהקדוש ברוך הוא מדבר איתה, אלא היא מדברת איתו. ואולי אפילו היא דורשת או מכתיבה. היא מבקשת והשם פועל לפי דבריה. כלומר, היא אומרת, ככה תפעל לאורך כל הדורות או משהו כזה. כמו שהרלב"ג במקור 19 אומר, וידמה שזאת התפילה הייתה על דרך הנבואה ונתערב בקצת ממה שהורגש לה בחוש. עכשיו, הניסוחים האלה נשמעים קצת באוזניים מודרניות, קצת קשים, אבל לדעתי יש פה הקשבה ושימת לב לתהליך שהוא אולי לא צפוי. אולי כדאי להסתכל גם באברבנאל, בקטע שדילגנו עליו, הקטע האמצעי, הוא אומר ככה, אבל מה היה מדרגתה בנבואה ואיך הייתה מנבא בהשתמשות החושים שהוא בחלוף מה שהסכימו עליו המחברים כולם, ולמה אמר הכתוב ותתפלל חנה, וקראו כתוב תפילה ולא קינה הדברים האלה בשם נבואה. כאילו, למה קוראים לזה תפילה ולא נבואה? אני מדלגת קצת, ואז הוא אומר ככה, כי חנה לא הגיעה למעלה כזאת, אבל היה עניינה מדרגת המדברים ברוח הקודש כדוד ושלמה, ולכן היו דברים בהשתמשות החושים, ומהבחינה הזאת קינה אותם בשם תפילה, ואמר ותתפלל חנה. כי היו הדברים לבחינת עצמה תפילה ותחנונים לאל יתברך, ומצד שעשה הקדוש ברוך הוא את כל שאלתה, ושכל הדברים אשר ביקשה בתפילה קוימו, יצאו דברי הנבואיים. כלומר, באמת יש פה פעולה הפוכה לגמרי. הדברים נהיים נבואיים כי הקדוש ברוך הוא מגשים אותם. אפשר אולי, אגב, אם כבר אנחנו כאן, להזכיר שאסתר, שלגבי אסתר חז"ל אומרים, מאיפה אנחנו יודעים שהייתה נבואה? דכתיב היא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. אז, ומסבירים מה, בגדי מלכות מבא אליי, מה יצחה בגדי מלכות, אלא שלבשתה רוח הקודש, כתיב אחה ותלבש, כתיבתם ורוח לבשה את המסע. כלומר, על ההתלבשות אנחנו מכירים את זה, ורוח לבשה את המסע, שם זה ברור שזה רוח הקודש. אז זאת המשמעות גם אצל אסתר. הפסוק על המסע מופיע בדברי הימים, ועושים פה איזושהי השוואה, אבל מכוח ההשוואה אפשר גם לשמוע עוד משהו. אצל המסע רוח לובשת אותו. מה קורה אצל אסתר? היא לובשת, נכון? ותלבש אסתר מלכות. וזה נקודה שצריך לשים לב אליה. הכיוון הוא מהופך לגמרי. בואו נעבור לדבורה. דבורה היא אולי היחידה שממש מייחסת לקדוש ברוך הוא בדברים שלה, או מתייחסת לקדוש ברוך הוא בדברים שלה, כלומר היא מייחסת את הנבואה שלה לקדוש ברוך הוא, ובנקודת מבט ראשונה זה נראה שהיא ממש משרתת בתפקיד שהוא מאוד מאוד דומה לשאר הנביאים, היא ממש מורה את דבר השם, היא מייעצת לברק בעניין היציאה למלחמה, שזה גם תפקיד נבואי מאוד קלאסי, ומצד שני, כשמסתכלים בנבואה שלה, ואנחנו, אתם לא חייבים לפתוח בשופטים פרק ד', כי דרך רד"ק אפשר לראות פחות או יותר את הפסוקים, אז היא אומרת לברק, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת. עכשיו, אין פה כה אמר השם, כן? אין פה ממש את הניסוח המקובל של נבואה, וזה מצד אחד הכי קרוב, אבל מצד שני זה גם ניסוח מעופל, שרד"ק מאיר עליו, שזה נשמע כמו התייחסות לדברים קודמים, לא ממש הדבר עצמו, ואחר כך היא אומרת לו, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. עכשיו, פה לא ברור למי היא מתייחסת כשהיא אומרת, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא, אפשר להגיד שזה יעל, וזה נבואה על דרך הניצחון, על יעל, אבל הרד"ק אומר שלדעתו זה לא נבואה על יעל, אלא, כן, הוא אומר, יש מפרשים יעל שנמכר סיסרא בידה, ועל פי הנבואה אמרה על זה, ואיננו נכון. כן, אומר הרד"ק, בעצם זה לא חלק מה... זה לא איזושהי נבואה, אלא הם, בעצם היא רומזת לעצמה, היא אומרת, אני בידי כאילו ייתן השם את הניצחון, ובעצם הרד"ק טוען שחלק מהשיח הוא מחוץ לדיון הנבואי, ואם הוא צודק, אז מתיישב עם הכיוון שאנחנו הבנו גם מקרים קודמים, וזה שמשמעות הדבר היא שחז"ל בעצם חשו שיש כאן איזושהי תערובת שהיא בין האישי ללאומי, בין המעורבות של דבורה לבין השליחות של דבורה. עכשיו אני רוצה אולי פה דווקא להעיר משהו שרמזתי אליו קודם. גם האמירה שהיו 48 נביאים זה הכללה. שהיא מתגברת על שונות. כן, הם לא מבחינים בין נתן הנביא לירמיהו, בין שמואל לישעיהו, ואנחנו יודעים שזה לפחות 48 תופעות. אז הספירה היא כבר הצבעה על איזושהי מכנה משותף רחב, ולא על השונות. אז לא צריך להיעלב, כן? זה לא מחיקה של השונות. יש פה טענה שאנחנו עכשיו מנסים להבין אותה. אז בואו נעבור לאביגיל. בניגוד לנביאות האחרות, שחז"ל כמעט שתקו ביחס לאופי הנבואה, איך אני נמצאת וכולי, אז במקרה של אביגיל, חז"ל בחרו סיפור מאוד מאוד ארוך, זאת אומרת, הם ממש מנתחים את הפרק, שבו אביגיל משוחחת עם דוד כדי להוכיח שהיא נביאה. והקטע בחז"ל פה מבוסס על עיון מקראי מאוד מאוד מדוקדק, והפרק עצמו הוא באמת רווי פרטים, והוא מזמין העמקה, ויש גם לא מעט ניתוחים שלו, של הסיפור המקראי הזה, החל מזקוביץ' ודרך בלוי, קריאות פמיניסטיות, קריאות ספרותיות שמעמידות במרכז, את הנאום של אביגיל, יש כל מיני קריאות, ויש את הקריאה של חז"ל, אגב, מי שעשה עבודה ככה מעמיקה בנושא של חז"ל, דווקא זה גלעד ששון שהבאתי פה קטע, לא מספיק לקרוא אותו, באיזשהו מאמר הוא משווה בין הקריאה של חז"ל בירושלמי לבבלי, אבל באמת עושה את העבודה דרך העיניים של חז"ל. בואו נראה מה חז"ל אומרים אצלנו על אביגיל במקור הראשון. הם אומרים ככה, דכתיב, והיה, היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר. כן, מאיפה אנחנו יודעים שהייתה נביאה? כי כתוב שהיא יורדת בסתר ההר. מה זה בסתר ההר? מנהר מי בא אליה, היה צריך להיות, לכתוב מנהר, יש פה איזה מילה מיותרת או טעונה. אמר רבא בר שמואל, על עסקי דם הבא מן הסתרים, נטלה דם והרתו לו. כלומר, היא באה, אומרים חז"ל, עם להראות לו דם נידה, שיכריע את הדין, והרתה לו, ואמר לה, וכי מראים דם בלילה, את באה בלילה ואני רוצה שאני אגיד לך משהו על זה, אמרה לו, וכי דנים דיני נפשות בלילה, הרי הוא בא להרוג את נבל הכרמלי, את אישה. אמר לה, מורד במלכות הוא, ולא צריך לדון אותו. זה דין פשוט, זה מורד במלכות. אמרה לו, עדיין שאול קיים, ולא יצאתי וחבה בעולם, אתה עוד לא מלך, אתה לא יכול לדון אותו במורד במלכות. אמר לה, ברוך תעמך וברוכה את, אשר קילתני היום מבו בדמים. כלומר, הצלת אותי מלהרוג, ודמים, תרתי משמע אומרים חז"ל, אלא מלמד שגילתה את שוקה, והלך לאורה שלוש פרסאות. כלומר, היא גילתה את השוק והיה אור, והוא הלך אחריה שלוש פרסאות, ואז הוא אמר לה, ישמעי לי, כלומר, תתמסרי לי, הוא מנסה לשדל אותה. כן, אני בכוונה קראתי כך, כי זאת המשמעות. אמרה לו, לא תהיה זאת לך לפוקה. כלומר, אל תיכשל בי. ואומרים, זה פסוק, אומרים חז"ל, מזה שהיא אמרה לא תהיה זאת לך לפוקה, מכלל דעית האחריתי. מזה אנחנו יודעים שיש אישה אחרת שבה הוא כן ייכשל. ומה הניעו? מעשה זה בת שבע. זאת אומרת שאביגיל באה, היא מנבט לו על מעשה בת שבע. היא באה, אתה תיכשל. ומסקנה הכי אהבה היא מה, ומה יהיה בסוף? והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. כלומר, היא אולי גם מנבט לו שלמרות שהוא יכתה בבת שבע, תהיה נפשו צרורה בצרור החיים, כלומר הוא יזכה לעולם הבא וכולי, ככה לפחות מפרשים חז"ל. עכשיו, בעצם, אם נעיר כמה הערות, אז לפי הבבלי יש שני עניינים שאביגיל באה בשבילם. האחד הוא בעצם ההצלה של נבל, האיש שלה, והשני הוא הנבואה שהיא מנבט על סיפור בת שבע. וכמובן שאנחנו גם שומעים את הקשר בין שני העניינים, כי זה ממש, חז"ל פה מבליטים שזה תמונת מראה, כן? התמונה של אביגיל זה סיפור מראה לסיפור של בת שבע. שם גם הבעל נהרג בסוף, וגם האישה נלקחת בחטא. ובמקרה של בת שבע, במקרה של בת שבע הכל נחרב, במקרה של אביגיל הכל נעשה כסדר ובתהליך תיקון. עכשיו, צריך לדעת שבאמת הרמיזות האירוטיות משהו אצל חז"ל, הן מתבקשות באופן מסוים, כי באמת בסוף הרי דוד נושא אותה, אז ברור שיש שם משהו שהוא מעבר לדיון הענקי הזה, ויש גם רמזים בפשט, זאת אומרת המילה המתכה היא מילה שבחז"ל היא האיבר הזכרי, והמילה בסתר שזה להיסתר, אנחנו יודעים את זה, מכירים את זה מהסוגיה בסוטה, אבל העיקר מבחינתנו שהנבואה של אביגיל מובאת פה בשני שלבים, לא תהיה זאת לך לפוקה, כלומר תהיה אחרת, אבל כן תזכה לעולם הבא. עכשיו פה אני רוצה להגיד שני דברים. זה שיש פה רצף בין האישי והלאומי, זה בכלל ברור, הוא לא צריך להוכיח. אבל אביגיל מכניסה פה מוטיב שלא ראינו קודם בצורה כל כך מודגשת. וזה הרעיון של להניח דברים בפרופורציה. כלומר, היכולת שלה לדבר במקצבי זמן רחבים, וגם קצרים יותר, ולעשות איזה שהם הבחנות על רצף ההיסטוריה, כן? זאת אומרת, אתה תחטא, אבל יהיה גם עולם הבא, זאת אומרת, היא מסתכלת בכמה חתכים על הזמן העתיד לבוא, ואולי זה היה קיים גם כבר אצל שרה, שהיא אומרת, עכשיו נגרש, אחר כך נחזיר, אבל יש פה איזושהי עשייה לשעתה, ויש פה גם ראייה לטווח הארוך, אצל מרים היא רואה גם רחוק וגם קרוב, זאת אומרת היא יודעת, גם כשמשה בתיבה עומד שם, היא עומדת שם על היאור, והיא יודעת שאחיה נמצא בסכנה איומה של מוות, היא יודעת שעכשיו זה חלק מהתהליך, והיא יכולה לראות, איך המימוש של הנבואה שלה מתממש בפרקים יותר קצרים, בדרך שהיא דרך מפותלת ודרך יותר מעוקלת. אגב, אבא שלה, לפי החז"ל אצלנו, שהוא ככה מועמד כאנטיתזה לתפיסה של מרים, אז הוא אומר לה, ביתי היה נבואתך. כלומר, מבחינת אמרם, העובדה שמשה עכשיו מושלח אל היאור היא בעצם סוף פסוק, והבנה שאנחנו לא הולכים בכיוון שאת התווית, ומרים היא זאת שמסוגלת לראות את החיתוכים היותר קטנים גם בראייה רחבה יותר, וזה אולי גם מה שרואים אצל חולדה. שחולדה, הנבואה שלה ליושיהו היא שהוא אמנם ימות ויבוא בשלום, ישכב בשלום עם אבותיו וכולי, אבל עם ישראל יענש וירושלים תחרב בעתיד וכולי. זאת אומרת, יש פה איזושהי יכולת לראות לא רק למרחקים, אלא גם לטווחים יותר קצרים, ולהכניס את הכל דרך רמזים שנמצאים כבר במציאות עכשיו. אין איזושהי קיצוניות, יש תשלובת, יש יכולת לראות הקשר, יכולת לראות את המכלול. אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה של פרקי הזמן, בהקשר הרחב יותר. השל מדבר על זה שמה מאפשר לנביאים להתבונן באופן קצת אחר בהיסטוריה הוא המבט המשיחי שלהם, שממנו עולה אפשרות להתבונן על המציאות לא כפי שהיא. כלומר, הנביאים בעצם, המשיחיות שלהם מאפשרת לצאת מתוך הזוועות או מתוך האלימות שאנחנו סופגים בהיסטוריה האנושית, ומאפשרת איזושהי משמעות, כאילו בגין איזשהו עתיד רחוק. הם מכניסים, כאילו המהפכה הנבואית לפי השל היא בעצם ההצגה של הראוי המוחלט. כן, הם קוראים את החיים מהסוף להתחלה באיזשהו אופן, אם אני אגיד את זה במילים שלי. וזה המוצא שלנו מזוועות של ההיסטוריה. ההיסטוריה היא ציפייה ארוכה להופעה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הנשים, לדעתי, על רקע השל מאוד מאוד מתחדד, שהנשים כאן הן מוכנות לא רק להתעלות מעל האלים, כאילו אל תסתכלו על האלימות הזאת, כי אנחנו הולכים בדרך רחוקה, הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אלא הן רואות באלים גם כן איזשהו חלק מהתהליך המשיחי. כן, אביגיל מבינה שדוד נבנה מבת שבע. כן, מרים מבינה שהתיבה היא הדרך להתגשמות הנבואה שלה. אולי פה אני אזכיר את הדברים של הרב נריה, כי הם נורא יפים. הוא אומר שכשמרים עומדת שם, היא יודעת, הרי היא ניבה, אז היא יודעת שמשה יושיע את ישראל. אבל היא עומדת שם והיא שואלת את עצמה, באיזה דרך תבוא הישועה? והיא ככה מציגה כמה אופציות, ככה הרב נריה מציג. היא אומרת, אולי יבואו אנשים עניים, סוחרים, והם ידוגו אותו מהמים ויגדלו אותו, ואז הוא יגדל בין עניים והוא יזדהה עם המצוקה של עם ישראל. ואולי יבואו יהודים, אולי יבואו גויים. היא מתחילה ככה להרהר, ואז היא רואה את הפמליה של ביתיה, והיא מבינה שהוא יגדל בבית המלכות, ושם בעצם הוא יגדל להיות המושיע של ישראל. לגבי שרה כנל, כלומר היכולת לראות את הגירוש כחלק מהתהליך, ולא רק כאיזשהו קרחס של המציאות. זה באמת מה שצריך לעשות. עכשיו אני מדגישה לאורך כל הדרך גם את המקף שמחבר בין האישי והלאומי אצל כל הנביאות. וזה ברור שזה משהו שיושב פה בתשתית העיון בחז"ל. ואני רוצה קצת להעמיק את הדבר הזה. הרב קוק יש לו קטע מאוד יפה על זה שהנשמה של עם ישראל זה הבבואה של הקדוש ברוך הוא. ובעצם הוא מדבר על זה ש... כיוון שנשמת עם ישראל היא הבבואה של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם כל אדם מייצג איזשהו שבריר אלוקות פה במציאות. ובעצם כל אחד מאיתנו מייצג איזושהי הופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, איזשהו נתח ממנה. הוא כמובן, הרב קוק לוקח את זה למקום של כל אחד צריך להצמיח ולטפח את האיחוד שלו, ואז הוא יכול להיות חלק מחבורה, ואחר כך הוא יכול להיות חלק מעם, כי עד שלא מטפחים את הנקודה האישית, אז בעצם מקפחים משהו מהאלוקות בעולם. עכשיו, בעצם מה שעושה חנה באופן מאוד מובהק, ולהבנתי גם הנשים האחרות, זה בעצם היכולת הזאת להתבונן בנשמת עם ישראל, והיכולת לראות את הבבואה של הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, זאת ההתגלות שחז"ל מזהים אצל אנשים, שזה כלי לקרוא איתו את העולם ואת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, זה מעניין, תכף אולי עוד קצת תעמיק את זה, אבל מעניין לחשוב שהנביאים, כשאנחנו מדברים על נביאים זכרים, אז הרבה פעמים אנחנו פוגשים אותם שהם עושים מעשים סימבוליים בגוף שלהם, נכון? שוכב על הצד כך וכך ימים, וקורא לילדים שלו בשמות כאלה ואחרים. כלומר, יש כל מיני מבה, וסיר נפוח ומוטה על ראשו של ירמיהו וכו'. כלומר, הנביאים עושים מעשים סימבוליים בגוף שלהם, והם משתמשים בעצם בעני, כן, בעני העצמי שלהם, בשביל לומר משהו על הלאומי. וזה בדיוק לדעתי תמצית ההבדל בינם לבין הנשים הנביאות. שהן לא עושות שימוש מודרך בגוף שלהן כדי לומר משהו שהוא חיצוני להן, אלא אצלם זה בדיוק הפוך, הן מסתכלות בגוף שלהן, ברוח, בחיים, והן מבינות מה השם אומר לעם ישראל ואיך הוא פועל בעולם, וזה להפוך את הגוף לסמל, לא לסמל בגוף, בדיוק הפוך. וזה כאילו איזושהי אמירה שמה שמתרחש אצלי בבית זה בעצם תמצית העניין הלאומי. זה יכולת לראות למרחקים בצורה מדהימה ומרתקת בעיניי. עכשיו אולי עוד משפט. הרעיון הזה של לראות את הזמן במקטעים יותר קצרים וגם למרחקים, וגם הרעיון של חיבור בין האישי ללאומי, הוא בעצם קצת משלימים. אלה שתי נקודות שמשלימות אחת את השנייה. בגלל שהחיים הפרטיים שלנו הם אף פעם לא בקו לינאר. אנחנו צריכים לדעת מה המגמה, אבל החיים שלנו הם עליות ומורדות, ובסוף מגיעים לאיזושהי נקודה. והיכולת הזאת להבין את זה, שגם הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם היא לא לינארית, היא לא מתחילים בנקודה א', מתרוממים, מגיעים לנקודה ב', היא חלק מהעניין. זאת אומרת, יש קשר בין שתי הנקודות האלה. לבטחה הרשפי יש מאמר שהוא מאוד יפה לטעמי. היא מדברת על, כן, זה מקור 26. על נבואה של נשים כמשהו שהוא לא התגלות, אלא ממקום של אמונה מושרשת וראייה רחוקה לעתיד. היא אומרת, בואו נראה קצת, היא אומרת ככה, אף לא על אחת מן הנשים הנזכרות ברשימה זו נאמר במפורש שהייתה לה התגלות אלוקית. חולדה היא היחידה שמביאה את דבר האלוקים לשומעיה. המבקשים לדעת מה היא מנבאת באותם ימים קשים. שאר הנביאות אינן נושאות בפיהן את דבר האל. נבואתן איננה חיצונית להן, אלא נובעת ממקור פנימי רב עוצמה. היא באה ממקום של אמונה מושרשת ושל ראייה רחוקה לעתיד, והיא מפעילה את כל ישותן. דיברנו על זה כאילו לאורך כל הדרך, שזה לא התגלות, אלא זה מגיע באמת בכיוון אחר. ואני רוצה להגיד על זה כמה מילים, להרחיב רגע את העירייה ואז נחזור לנשים. יש ספר של קויפמן, חזקל קויפמן, שנקרא תולדות האמונה הישראלית, כך וכך כרכים. עכשיו הוא עושה מאמץ להבין את ההגות המקראית. במה היא מתייחדת מהסביבה האלילית, כן, הסביבה שלה, ומהדתות הקדומות. ולכאורה הדבר הראשון שתמיד מתייחסים אליו כייחוד של אמונת ישראל, זה באמת שני הציוויים הראשונים בעשרת הדיברות. לא יהיה לך ואנוכי השם, כלומר ייחוד השם. שאר האלילים לא תובעים בלעדיות, כן, זה ייחוד של אמונת ישראל. אבל קויפמן הוא קצת מסית את הדיון. והוא תוהה מעבר לכך, האם יש גם תמונת אלוהות אחרת. והוא מצביע על כך שהאל אינו מופשט יותר במקרא. מה שבדרך כלל לא נראה, כן, האלילים הם מאוד מאוד מוחשיים, ואנחנו צריכים להמיר את האמונה שלנו באמונה שהיא יותר מופשטת. ודווקא אם מתבוננים במקרא, אז אפשר לראות שלקדוש ברוך הוא יש ממש אישיות, יש לו רגשות, כן, והוא כועס, והוא מצטער, והוא ערך הפיים, והרעיון אחר כך של ההפשטה הוא רעיון מאוחר יותר. הייחוד שלו הוא כן בזה שיש לו רצון חופשי. והוא כפוף, הוא לא כפוף לטבע ולגורל. זאת אומרת, כשמסתכלים על האלילים, על המיתוס האלילי, אז תמיד, אז הם, יש אלים לפי, כן, אל הים, אל הרוח, אל השמש וכו', כי הם כפופים בעצם לכוחות של הטבע. לכן גם יש להם, האלים הם פרים ורבים וכו', כלומר הם עוברים תהליכים, גם תהליכים שדומים לתהליכים האנושיים. לעומת זאת, אלוקי ישראל יש לו רצון חופשי, והוא לא כפוף לחוקי הגורל והטבע, ומזה נגזרים כמה הבדלים בין, לפי קויפמן, בין התפיסה האלילית לבין התפיסה שלנו, התפיסה היהודית. והוא אומר, קודם כל, הסיפור המקראי, אין בו סיפור על ההולדת, כן, הולדת האל, על האלים. חלק מהמיתוס זה תמיד הסיפור, איך הם נבראו, איך הם נולדו. אצלנו האל לא נוצר. כלומר, ראשית הסיפור שלנו הוא בקיומו של הקדוש ברוך הוא, ובהתייחסות שלו אל האדם. והדבר השני זה שהתפיסה של הפולחן, תפיסת הפולחן המקראית היא מאוד מאוד שונה, כי התפיסה האלילית היא בעצם שכיוון שהאל כפוף לחוקי הטבע, אז מה שאני צריך לעשות זה להפעיל את הסיבתיות של חוקי הטבע, וככה להפעיל את הגורמים השמימיים ולהשפיע בעצם על האלים שהם יתהפכו לטובה עליי. כמובן שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה, וזה כמובן משנה את כל תפיסת הנבואה. כי הנביא בעולם האלילי הוא בעצם אוצר של ידע. זה בעצם מדע, זה טכניקה. כן, אנחנו צריכים, אם נדע להפעיל את המערכת האלילית, אז נוכל לחזות את העתיד. ולכן הנבואה האלילית, זה מה שהתורה אומרת, זה קסם, זה נחש, זה וכולי. אז זה טכניקה מדעית. לעומת זאת, הנבואה המקראית, ככה אומר קויפמן, זה שליחות של הנביא. כלומר, הנביא נשלח על ידי האל כדי למסור, כן, כדי להעביר איזשהו מסר לנו, לעם ישראל. והוא בוחר כאילו לגלות את הרצון שלו דרך נביא מסוים. זאת איזושהי בחירה, בחירה מגבוה, בדיוק הפוך באלילות, ששם צריך ללמוד את זה, וככל שיש לך יותר כישרון ואתה יותר חכם, אז אתה מגיע לדרגה הזאת של נבואה, כי אתה יכול לשלוט בכוחות האליליים. בנבואת ישראל זה לא ככה, כי הקדוש ברוך הוא בוחר, אנחנו יודעים שגם הנביאים מתחמקים מנבואה, הם לא אוהבים את זה, הם לא רוצים להיות שם. אפשר לראות בקטע של קויפמן שהבאתי כאן, מקור 27, שהוא אומר, הנבואה הישראלית בגילויה העליון הינה הנבואה השליחית. היא כמו שנראה להלן, חטיבה יחידה ומיוחדת בעולם, גיבוש מקורי של התרבות הישראלית. הנביא כאיש האלוקים הישראלי בכלל אינו חכם. מידתו הנבואית אינה קבועה כאב הטבעין בנפש. רוח הנבואה אינה בו אלא עליו. היא שפע השופע עליו. אין היא מושרשת לא בכישרון מתמיד טבעי של הנפש ולא בכוחו של חומר מנבא. כלומר, זה לא איזה תלוי באיזושהי לקיחה של איזה סם והתגלגלות. הנביא הישראלי מודיע את רצון האלוקים, את דבר האלוקים, זוהי מידתו המובהקת. כל שכן שאין האמונה הישראלית תולה את הנבואה בחומר מנבא או באיזה פעולה דיונסית וכו' וכו'. עכשיו, אני רוצה לומר, בסדר, הוא מדבר על הנבואה המקובלת, כמו שאנחנו מכירים אותה. אני רוצה לומר שבניגוד לתפיסה הזאת, הנשים, כפי שהן מוצגות אצלנו בסוגיה, הן לא נבחרות במפורש להיות נביאות השם. הן לא, השם לא מתגלה אליהן. ראינו את זה ממש לאורך כל הדרך. הם לא, אין נבואות הקדשה ואין התחמקות, אין, כל מה שמאפיין נביאים לא נמצא אצלנו. עכשיו, התגלות, אני רוצה פה להבחין בין מה שקורה אצל הנביאים לבין מה שקורה אצלם. אז כשמדברים על התגלות, אז באמת מדברים על אירוע חד פעמי, אירוע מאוד אקסטטי, אירוע קוסמי כמעט הייתי אומרת, שפתאום נפתח צוהר לעולם של הקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא פותח דלת ומכניס את בן האדם, כן, לתוך העולם שלו, לתוך חדר התוכניות שלו, האדריכליים. ואצל מה שראינו כאן, כן, בניגוד לאנרגיות, לאקסטזה שמתוארת אצל הנביאים, אני חושבת שאנשים מייצגות כאן משהו קצת יותר קשה לתפיסה. נשמע אפילו מנמיך, אבל לדעתי זה בדיוק הפוך, כן, זה לא התגלות של רגע. זה נוכחות השם בעולם שהן קולטות אותה כפי שהיא, וזה הכרה בתהליכים האלוקיים והזיהוי שלהם כיסודיים. עכשיו, במובן מסוים זה יכולת מרתקת לגלות את השם בלי שהוא מתגלה. אז כאילו דילוג על הצורך הזה לשמוע משהו מפורש. אני רוצה אולי פה כדי לחדד את זה להזכיר את אבא שלי זכרונו לברכה. אני יודעת שיש פה מי שיכיר אותו. אבא שלי זכרונו לברכה היה גם מורה, מחנך, והיה ידע לדבר, אבל אני חושבת שהסגולה הכי גדולה שלו הייתה השתיקה. הוא לא היה אדם דברן בטבעו, למרות שהוא עמד מול קהלים וכולי. ואני זוכרת שבשלב מסוים הבנתי שדרך התקשורת העמוקה שלי יותר עם אבא שלי היא כשהוא לא מדבר. היכולת שלי לקלוט מהפנים שלו, מהשיח הגוף, דברים באמת מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת, זה לא היה חסר את המילים. לפעמים המילים גם מגבילות. הן מגבילות את השיח, כי הכל צריך להיכנס לתוך תבנית של מילה. אבל כשאתה יכול להעביר מסר ישר ממוח למוח, כן, באופן ישיר עם USB, אז זה הרבה יותר משמעותי. ובאמת, אני חושבת, נדמה לי שמה שקורה כאן בסוגיה, שאנשים בעצם הביאו את השפה הזאת. ואני חושבת שאין קשר, אגב, להיותן נשים. זאת אומרת, זה פשוט תופעה עצמית. כלומר, אולי יותר, אם כבר, בכל זאת חז"ל דיברו בזכרים ונקבות, אז הייתי אומרת יותר במובן הקבלי, של צד זכרי וצד נשי, אבל לאורך המקורות ראינו שמאשימים גם את דוד ושלמה. אברבנאל דיבר על זה שחנה, היא בדרגה של דוד ושלמה, גם הם ידעו מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, או גזרו על הקדוש ברוך הוא והוא קיים. וראינו שלא כל כך הספקנו, אבל אהרון הוא במדרגה של מרים בנבואה, לעומת משה שהוא בדרגה אחרת. אז זה לא עניין שהוא עניין דווקא לגברים לעומת נשים, או לנשים לעומת גברים, אלא הוא עוד דרך לקלוט את דבר השם פה בעולם הזה. ומזה אני חושבת נגזר שיש דרך נוספת להנחיח את הקול של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם תרצו בעיניי, זה תשתית לשמוע את דבר השם גם בתקופה שאין בה נבואה. יש פיוט שעל בסיס מי כמוך באילים השם, הוא אומר מי כמוך באילמי השם. הקדוש ברוך הוא שותק בדרך כלל. ואני חושבת שהצמאון שלנו לדבר השם יכול לקבל את הרוויה שלו לאור הדמות הזאת או הטיפוס הנבואי הזה של אנשים, אם נחפש אותו לא דווקא בשמיים, אלא אפילו כאן, בשתיקה שלו. תודה.